טוב, אני אעשה חזרה מאוד קצרה על מה שלמדנו לפני שבועיים ונתקדם. אנחנו כבר מספר מפגשים מתמקדים בתוצאות הנפלאות שאמורות להתחולל בחיים של מאמין בישוע שנולד מלמעלה, שנתבל ברוח הקודש. אני רוצה לקוות שכל אחד מאיתנו שעוקב אחרי הדברים שאנחנו מעלים שואל את עצמו עד כמה כל התוצאות שאנחנו מפרטים מתגשמים באמת בחיים שלנו. האמונה שלנו זה לא לצטט פסוקים, האמונה שלנו זה לחוות, להתנסות בכל הבטחות אלוהים. אני מסכים שאנחנו גדלים בתהליך של זמן, וכל שנה, שנתיים, שלוש עוברות בחיינו מעלות לנו למקום גבוה יותר מבחינה רוחנית, ואנחנו צריכים באמת לוודא שהפירות הנפלאים האלה שאנחנו מדברים אליהם גדלים, מתעצמים בחיים שלנו, ובאמת מאפשרים לנו, לא בכאילו, באמת מאפשרים לנו להביא כבוד לאב ולבן. אנחנו הזכרנו במפגש האחרון את הצדקה, את השלום והשמחה ברוח הקודש. קראנו פסוק מאוד חשוב באל הרומים פרק 14:17-18, כי מלכות האלוהים איננה אכילה ושתייה, כי צדקה היא שלום ושמחה ברוח הקודש. והעובד באלה, מה זה באלה? אותו מאמין שהצדקה, השלום והשמחה זה חלק בלתי נפרד יום יומי מחייו, מאמין כזה, אומר פולוס, רצוי לאלוהים. מאמין שחי עם היכולת להפיק את הצדקה, את השלום והשמחה כל יום מחדש בצורת החיים שלו, זה מאמין שאלוהים אוהב אותו, אלוהים מעריך אותו. ולא רק אבינו שבשמיים וישוע אדון, גם בני אדם שרואים מאמין כזה הם מתרשמים, הם לא יכולים שלא להתרשם. הפרי שגדל בחיים שלנו מוקרן כל כך עוצמתי, שאני אומר לכם, ניסיון של שנים, בני אדם מרגישים את זה. הם חשים את הנוכחות שלו בנו. וכפי שאומר האדון, הם ייתנו כבוד לאבינו שבשמיים. אנחנו במפגש האחרון התמקדנו בנושא הצדקה, ואני אחזור על זה ממש בקצרה. אומר האדון, אני אומר לכם, אם לא תרבה צדקתכם מצדקת הסופרים והפרושים, לא תבואו אל מלכות השמיים. אני מזכיר לכולנו, אנחנו עושים הבחנה מאוד חשובה בין הצדקה שאנחנו מקבלים בעקבות האמונה בישוע. בלעדי האמונה הזאת באדון, קבלת סליחת החטאים, האמונה בו שהוא הושיע אותנו על הצלב, אין איך לשום מעשה שנעשה בעולם, אין שום ערך, אני מסכים. אבל בעקבות האמונה הזאת, אומר ישוע, לא אני, הצדקה שלנו צריכה להיות גדולה יותר מצדקת הסופרים. ואמרנו, אותה צדקה במקרה הזה שישוע מדבר עליה, זה לא צדקת האמונה, לא. זה מעשי הצדקה שכולנו אומרים לחיות אותם יום אחרי יום. האמונה מצדיקה אותנו, ובעקבותיה אנחנו חיים בצדקה. בעקבות האמונה, מאמין רק מתחיל לחיות בצדקה. לפני הוא בכלל לא יכול להצדק לפני אלוהים. ושאלנו את עצמנו, מהם אותם מעשי צדקה שאנחנו צריכים להתהלך בהם כדי להביא כבוד אלוהים, כדי שישוע יוכל לומר על כל אחד מאיתנו שמעשי הצדקה שלנו גדולים מצדקת הסופרים והפרושים. אנחנו אמרנו, ואני סיכמתי את זה בקצרה, כל מה שאנחנו עושים בפועל, לא רק מה שאנחנו מאמינים בשכל, בהבנה, כל מה שאנחנו עושים בפועל והוא תוצאה של אמונה, וכל מה שאנחנו נמנעים מלעשות בגלל האמונה שלנו, וכל הפעולות האלה נעשות באהבה, אלה הם באופן תמציתי כל מעשי הצדקה שאנחנו עושים יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה, לכבוד אבינו שבשמיים. זה להבנתי נקרא להיות מאמין. לא להכריז, אני מאמין בישוע, וזה מתחיל ונגמר כל חיי אמונה. זה טמטום שאין למעלה ממנו. אני כל פעם מתפחלץ מחדש מהחשיבה הזאת. תגיד שאתה מאמין ואתה נושא, מה זה הדבר הזה? מה אנחנו עושים צחוק מאלוהים? הוא מצפה ודורש שנחיה את האמת, שלא נדקלם אותה, שנחיה אותה בפועל. וכשאנחנו חיים את האמת, אנחנו מביאים כבוד, כבוד אמיתי לאב ולבן. הנושא של היום, כי אני ממשיך אותו, זה שלום אלוהים שנמצא בקרבנו ותוצאותיו. ישוע אדון אומר לנו בשורת יוחנן פרק 14, שלום אניח לכם, את שלומי אתן לכם, לא כאשר ייתן העולם אנוכי נותן לכם, אל ייבהל לבבכם ואל יחת. אז אחרי שדיברנו על הצדקה, אנחנו עוברים למתנה הנוספת שאלוהים נותן לנו. ישוע מבטיח לנו לתת לנו את מה? את השלום שלו, של ישוע האדון, איפה? בקרבנו. וישוע מוסיף ואומר, לא כאשר ייתן העולם. והשאלה שנשאלת, למה ישוע מתכוון? באיזה מובן השלום שהוא נותן לנו בקרבנו שונה באופן מהותי מהשלום שהעולם נותן לאנשים שונים שחיים סביבנו? באיזה מובן? ואני אסביר את זה, לדעתי זה נורא פשוט. אנשים בעולם הזה, כשאתם בוקשים אותם, כשהכל שגרתי, כשהכל נינוח, כשהכל רגוע, שימו לב, כבר שבוע ימים אנחנו לא שומעים באזורנו לא אזעקות, לא רקטות, הכל נינוח. ואני אומר שאנשים לפחות שגרים באזור הזה, בגוש דן, בהם אלה הם מאוד רגועים, מאוד שקטים, מאוד לא בלחץ, מבלים, עושים מה שהם רוצים, באמת רגועים. למה? הכל נינוח ושקט. אני אומר, כדי שאדם בשגרה הנוחה ירגיש לא בנוח וכל הזמן יהיה לו פחדים וחוסר מנוחה, הייתי אומר, אדם כזה יש לו איזו הפרעה נפשית. למה לפחד? סתם מכלום? אין סיבה לפחד. אז בשגרה אני מסכים שגם לאנשים בעולם בדרך כלל יש להם איזה סוג רוגע ושלווה, אני מסכים. אני מכיר הרבה אנשים שכשהכל תקין הם מתפקדים יפה ומתנהגים יפה, ומכירים להם איזה סוג של נינוחות ושלווה, וזה נכון. ישוע מדבר על שלום אחר לגמרי. ישוע מדבר על אותו שלום שצריך להיות בקרבנו, דווקא כשהמציאות סביבנו לא פשוטה, לא קלה, ובהרבה מובנים היא עלולה לגרום לאנשים להגיע לחרדה אמיתית חוסר שלום אמיתי, נדודי שינה וחוסר יכולת לתפקד, ואני לא מגזים. אני קצת קראתי באינטרנט על היישובים בעוטף עזה, להתרשם מה עבר עליהם בשבועות האחרונים, יש קצת עוקב. ומסתבר שחלק לא קטן מהם, גם מהמשפחות, גם ההורים וגם הילדים, נכנסו לחרדה מאוד גדולה. לא יודע אם אתם בעניינים, אנחנו כאן בגוש דן, פעם אחת שמענו איזו הזקה קצרה, זה באמת משחק. אנשים שם חטפו מאות של טילים ביום. הם הרגישו את הבתים שם מזדעזעים ממש, זה לא סיפורים, הם לא קראו על זה באינטרנט, הם חוו את זה יום אחרי יום. וחלק מהם ממש לקח את הרגליים והגיע לצפון, מי שקצת בעניינים, כדי לקבל איזה סוג של רוגע פנימי. אנשים באמת נלחצו. המאמין האמיתי נמדד דווקא ברגעים האלה, שהכל סביבו גואש, רועד, מסוכן באמת, לא בכאילו מסוכן. ולמרות זאת, השלום של ישוע ממשיך לתת לו רוגע אמיתי. פולוס השליח מסביר את זה מאוד יפה להבנתי בפיליפים פרק ד' פסוק 7. מה הוא אומר? הוא שלום אלוהים הנעלה או הנשגב מכל שכל, ינצור את הלב שלנו ואת המחשבות שלנו במי? במשיח ישוע. תראו, אחד התכונות של שלום אלוהים או שלום ישוע או שלום רוח הקודש, אני מקווה שאנחנו מבינים, זה אותו שלום, זה שלום האלוהים. מה מיוחד בו? הוא מעבר להיגיון, מעבר לשכל. מה פירוש מעבר להיגיון? כשאדם מבין לקראת מה הוא הולך, איזה סכנה אמיתית של מלחמה עקובה מדם, השכל מה אומר לו? אתה צריך לפחד, זה ההיגיון, אתם מסכימים? אתה יודע שעומדים לשגע עליך עשרות או מאות או אלפי טילים, באופן טבעי אדם צריך להרגיש תחושה של פחד, זה התכונה של בני אדם. מה קורה למאמין בישוע? למרות שבשכל הוא אמור כאילו לחשוש, לפחד ממה שעלול לקרות, מה כתוב כאן? השלום של אלוהים ינצור אותו. מה זה ינצור? ישמור עליו גם את הלב וגם את המחשבות במשיח ישוע. הראש שלו מתחיל להיות עסוק בפחדים, במחשבות כאלה ואחרות שגורמות לו לנדודי שינה, לתחושות קשות, לדאגות בלתי נסבלות. לא ולא, הוא חש רוגע פלאי שהוא לא יכול להסביר לעצמו. זה השלום שעליו מדבר ישוע, זה השלום שעליו מדבר פולוס. וכל אחד צריך לבחון את עצמו דווקא ברגע של מבחן. אני אומר לנו כולנו, כשהכל רגוע ושקט, זה באמת לא קשה להיות רגוע, תאמינו לי. זה המבחן. אני הבאתי לכם כאן שני תמונות שיזכירו לנו מה עברנו באזור שלנו ברמת גן בשנת 1991. יש כאן צילום של בית שנהרס על ידי סקד ברחוב עוזיאל ברמת גן. מי שיודע, רחוב עוזיאל הוא משהו כמו קילומטר וחצי שניים בקו אווירי מאיתנו, מי שמכיר את הרחוב. וזה צילום אותנטי שהוצאתי באינטרנט. רואים כאן בית הרוס. תראו, אני עד היום זוכר את המלחמה הזאת. אם תעשו חשבון פשוט, זה לפני כ-29 שנה, 1990, אנחנו 2019, תעשו חשבון כמה שנים עברו. ואין ספק שהמלחמה הזאת שנקראת מלחמת המפרץ הכניסה חלק מאוד גדול, ואני לא מגזים מה שאני אומר, מאמנו ישראל לתחושה של חרדה מאוד גדולה. והתמונה הזאת תמחיש לכם עוד יותר חזק את מה שהתחולל בתקופה הזאת. חלק מאנשים שיושבים כאן אולי בקושי נולד, ואני אתן לכם, אני מסביר בקצרה מה אנחנו רואים כאן. כל חברי המשפחה עוטים על הפנים שלהם מסכות אבח, האבא והאימא והילדים, היו ערכות מיוחדות לילדים גם. החדר, כפי שאנחנו רואים, סגור לחלוטין. אני זוכר עד היום שלקחו ניילונים גדולים ועטפו את כל החלונות מזכוכית, שאם חלילה תיפול איזה פצצה בקרבת הבית, החומר הכימי, היה חשש שחומר כימי יהיה משולב בתוך הפצצות האלה. ומי שלא יודע, חומר כימי שאדם נושם יכול להביא למותו, אתה יודע תוך כמה זמן? מקסימום 5 דקות. אני עוד זאת בתוך חובש בצבא הגנה לישראל, 30 שנה הייתי חובש, במשך כ-15 שנה האחרונות לשירותי, כל שנה אנחנו מתאמנים איך לטפל בפצוע שחלילה ייפגע מנשק כימי. ואני אומר לכם, זה נשק קטלני מאין כמותו. אדם שנושם את הגזים האלה ואין לו את המסכה, אם עברו 5 דקות אין מה לטפל בו, חבל הזמן. גם אם הוא לא מת, ההנחיה שאנחנו קיבלנו בזמנו לא לגעת בו, לנסות לגש למי שרק התחיל להיפגע, עוד יש סיכוי להציל אותו. אלה היו הנחיות. אני זוכר שבמלחמת המפרץ גייסו גם אותי, אבי אז היה בחיים, ואז שלחנו אותו ליד השמונה, מי שזוכר. ואני זוכר היטב את תחנות שאנחנו עשינו, הקבוצה שלנו, בתקופה הזאת של מלחמת המפרץ. פרסנו את האגן, קיבלנו הנחיה להכין את כל המזרקים, את כל הציוד, שאם חלילה ייפול בבסיס שבו היינו איזשהו נשק שמכיל חומר כימי, שנוכל להציל את עצמנו ואנשים סביבנו. אני אומר לכם, תחושת החרדה הייתה אמיתית. בתקופה לא את כל האמצעים מגן שיש לנו בתקופתנו, טילים שיודעים לירי טילים, היה משהו מאוד פשוט, מי שיודע, הפטריוטים האלה, פטריוט שהיה נשק בכלל לא יעיל בזמנו, ניסו להשתמש בו ללא הצלחה מיותרת. אנשים היו בפאניקה אמיתית. אני זוכר שאני גויסתי, אז הייתי עוד בחור שהיה לו זקן גדול, והבן אדם הזה שלאורך שנים גידל זקן, ללא היסוס הלך וגילח את זקנו במין פאניקה. אני הייתי המום באמת, הכרתי אותו, הוא באמת נכנס ללחץ. אני אומר לכם, הייתה תחושה אמיתית שיכול לקרות בלתי נודע, וכל אחד לקח את התרחיש הכי מטורף שיכול לקרות, ואני לא מגזים. אני אמרתי שם לחבר'ה, אני בוטח באלוהים, אני בוטח בו. שלחתי לבית ספר שהייתי אז באות רמת גן, אני זוכה את זה עד היום, אמרתי לתלמידים שלי, אני בוטח באבינו שבשמיים, אני משנה לחיות לפי רצונו, ויש לי את הביטחון שהוא ישמור עליי. ואמרתי לי, אני מאוד מבין אתכם, אני באמת מבין את החרדה שלכם, יש לכם סיבה אמיתית לפחד, אין לכם שום דרך להתגונן מפני איזה טיל שיפול לכם כמה מאות או אלפי קילו, אין לכם שום סיכוי, אין מה לעשות, לחכות כמו שאומרים, כמו רולטה רוסית. אני יכול להבין את זה באופן אנושי. אדם שנדבל ברוח, מתהלך ברוח, יש לו את השלום דווקא ברגעים האלה. תראו, זה המבחן. זה המבחן לבדוק את עצמנו אם אנחנו באמת חווים את הגבורה של שלום אלוהים עמוק עמוד בקרבנו, מעבר לכל שכל אנושי. והייתי מתנה את השלום הזה רק בדבר אחד. יודעים מה הדבר הזה? לב נקי. לב נקי. אני אומר לכם, הלב הנקי נותן לנו, כמובן בשילוב האמונה בישוע, התבילה, נותן לנו ביטחון מושלם. אלוהים איתנו. איך כתוב כאן? אתם מכירים את הפסוק הזה. איפול מצדך אלף, רבבה מימיניך, אליך לא יגש. הרבה מאמינים מכירים את הפסוק הזה בעל פה. כמה מרגישים אותו עמוק בלב. ואני משאיר לכל אחד לבדוק את עצמו. מעבר לקשיים שאנשים חווים וחרדות בזמן מתח של מלחמה אמיתית, כל אחד מאיתנו גם בשגרה עשוי להתקל במצב הבא. ואני מלא שאלה. מה התגובה שלנו כלפי מישהו שהכעיס אותנו? אם זה במקום המגורים שלנו, אם זה במקום העבודה שלנו, אם זה במקום הלימודים שאנחנו חיים בעולם. רוב האנשים שאנחנו בקשר איתם בדרך כלל לא מאמינים, זאת האמת. והשאלה שאני מעלה כעת, מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו חושים, כשמישהו פגע בנו? ראיתי כאן תמונה פשוטה של אדם, איזה בוס במקרה הזה, שיודע לגאור ולצעוק ולהשפיל כל מי שנמצא סביבו. אני חייב לומר לכם שאני במהלך שנות עבודתי עברתי עם כמה מנהלים, ומה שאני מתאר כאן ממחיש בצורה יפה לא מעט תחושות שאני ספגתי כעובד עם אנשים בעולם הזה. לפעמים יש אנשים שאתה עובד איתם שיכולים לעשות ממך קווץ', יכולים להשפיל אותך, יכולים לשקר אותך בלי בושה. והשאלה היחידה שנשאלת, איך אתה מגיב? איך אתה מגיב? זה נורא קל לדבר על זה. אז בצד ימין יש לנו תמונה אופיינית של אדם בעולם הזה. כשמישהו כועס עליו, ללא הצדקה אמיתית, ללא סיבה אמיתית, פשוט יורד עליו. תראו את התגובה שלו. הוא משתולל מזעם. איך יעלה על הדעת שמישהו ככה משפיל ופוגע בי? מדוע ולמה? אבל אפשר גם לשמור על הרשת רגועה, נינוחה, וזו התגובה שאמורה להיות לכל אחד מאיתנו. נכון, מישהו פגע בי, מישהו עליו בי, מישהו השפיל אותי, זה נכון, משהו בקרבנו נפגע, זה אמיתי. השלום של ישוע באותו זמן נוצר אותנו ומאפשר לנו לשאת את הקושי, אני אומר לכם, כמו שמאמין אמיתי נושא את הקושי. זה הכוח הרוחני שלנו. ואני אומר שכל מי שעבד איתנו לאורך השנים, לפעמים יש אנשים שעבד איתנו 10 ו-20 ויותר שנים, אני אומר לכם, זה אחד העדויות החזקות ביותר שלנו שאנחנו באמת. אנחנו חיים את האמת. ומי שלא עיוור ורואה את החיים שלנו דווקא ברגעים האלה, הוא מתפעל, אני אומר, הוא מתפעל, הוא משתומם. מאיפה יש לנו את הכוח, את היכולת לספור תגובות באמת לא קלות ולשמור על איפוק, לשמור על ריסון, לשמור על שלווה שהיא לא מהעולם הזה. זה מה שישוע אדון מאפשר לנו עם הכוח, עם הגבורה, עם השלום שלו בקרבנו. ומכאן אני עובר לפרי הנוסף שישוע מבטיח לכל אחד מאיתנו, לקט לנו את השמחה שלו. אנחנו קוראים בבשורת יוחנן פרק ט"ו פסוק 11, דברי האדון: את אלה דיברתי עליכם, בעבור תשכון שמחתי בכם ותהיה שמחתכם שלמה. וישוע אדון קראנו, הבטיח לנו את השלום שלו, שלום פילי, שלום אלוהי, לא כמו שהעולם נותן. ישוע מבטיח לתן לנו דבר נוסף, את השמחה שלו. מה מיוחד בשמחה של ישוע בקרבנו? ישוע אדון מפיק בקרבנו שמחה רוחנית. ואני בדקות הקרובות רוצה לעשות הבחנה מאוד מהותית ועקרונית בין שמחה רוחנית לשמחה נפשית. תראו, החיים לימדו אותי שגם אנשים בעולם יודעים לשמוח. אנשים בעולם בפירוש שמחים. השאלה מה מקור השמחה שלהם? מה גורם להם לשמוח? שאלה מאוד מעשית. וכשקצת חשבתי על זה, הגעתי למסקנה שאנשים שונים בעולם הזה בדרך כלל שמחים כשמציבים לעצמם איזה סוג של מטרה ומצליחים להגשים אותה. דוגמה, אדם שעוסק בספורט, אתלט רציני שיתאמן כל השנה, לאורך שנים, להגיע לאיזשהם הישגים ברמה בינלאומית. אם הוא נשלח לתחרות ומצליח לזכות במדליה, יש כמה מדליות, אתם יודעים, ואם זה מדליית זהב, אם אתם תצלמו אותו ברגע שהוא זכה במדליה, אני אומר לכם, אין אדם שני בעולם שמאושר ושמח ממנו. אין. אני קראתי פעם דבר מדהים שסיפר עדות אחד האתלטים. הוא אמר את המשפט שאתם לא יודעים תקלטו אותו. אחרי שאני זוכה במדליה של זהב כאלוף העולם, אני מוכן למות. אתם שומעים את המשפט שהוא אמר? הוא התכוון לזה. זה מבחינתו המטרה של חייו, תבינו. הוא שנים משקיע את כל האנרגיה שלו במשמעת שאין למעלה ממנו. הוא מקפיד על כל דבר שהוא אוכל או לא אוכל, על מנוחה, על שעות שינה. הוא משטר קפדני שאין למעלה ממנו. בשביל מה? איך אומר פולוס? לקבל את הכתר הנפסד. אבל אנשים כמאים לכתר הנבול הזה. זה ממלא אותם, נותן להם סיפוק שהוא לא נתפס. אני אומר, האנשים האלה חולים, אבל באמת חולים. זה נותן להם את הסיפוק, את השמחה הרגעית הזאת, את ההתרגשות שאלפים צועקים ומריעים להם, לזה הם כמאים. מאמין אמיתי בז לכל מה שהעולם מציע מכל סוג שהוא. הוא לא מתרגש, הוא לא מתרשם מזה. אנשי העולם, עבורם זה הכל, זה הכל, בשביל זה הם חיים, וזה נותן להם שמחה לנפשם. האנשים האלה לא מכירים ולא יכולים להכיר את השמחה של ישוע. אין להם קשר איתו. הם לא מאמינים בו. ולנו יש את השמחה הזאת בקרבנו. אז אנשי העולם יודעים לשמוח בדרכם, אני אומר לכם, מדברים שונים. אם מישהו בעולם הזה למד הרבה שנים להיות רופא, להיות עורך דין, להיות רואה חשבון, וכדי לעסוק במקצוע, לפעמים יש איזו בחינה מיוחדת, אם יודעים, מטעם הרשויות, שרק אם הוא עובר אותה, הוא יכול לעסוק במקצוע. הוא הולך למבחן הזה בהתרגשות רבה. אם הוא מצליח במבחן, הוא מאושר. הוא אומר, 7, 8, 9 שנים שעמלתי קשה, לא הלכו לטמיון, יש לי את התעודה, יש לי את הדיפלומה. אנשים בעולם מאוד שמחים כשמגשימים איזה מטרה שהציבו לעצמם והם עומדים בה וזוכים בה. זה התכונה של בני אדם. מה מיוחד בשמחה הרוחנית? כפי שהדגשתי, כמו שהשלום של אלוהים זה לא שלום העולם, גם השמחה של ישוע זה לא שמחת העולם. אנחנו מקבלים שמחה שונה לחלוטין, שהמקור שלה הוא ישוע, ואנחנו חשים אותה בצורה פרדוקסלית לא פעם, דווקא כשהנפש שלנו, את יודעים מה קורה לה? היא מתייסרת, היא סובלת, היא כואבת. דווקא במצבים האלה אנחנו חשים, זה דבר שצריך להתנסות בו, שמחה שהיא לא מעולם, אני אומר לכם. דמעות יורדות. למה? הוא חי בנו. וכדי טיפה להמחיש את השמחה שאני מדבר עליה, רציתי כאן דוגמה קטנה. בואו נבחן את היחס של אנשי הסנהדרין לשליחים אחרי שהם נתבלו ברוח הקודש. מה אנחנו קוראים במעשי השליחים? ויביא אותם ויעמידו לפני הסנהדרין וישאלם הכהן הגדול לאמור, הלא צבאות ציוונו עליכם לבלתי למד בשם הזה, והנה בילאתם את ירושלים תורתכם ותחפצו להביא עלינו את דמי האיש הזה. ויען פטרוס והשליחים ויאמרו, הלא עלינו להקשיב בקול אלוהים בהקשיב בקול בני אדם. ויקרו את השליחים וילקו אותם ויצבו אשר לא ידברו בשם ישוע ויפטרו אותם. אני קיבצתי את הדברים לענייננו, לא העתקתי את כל הקטע. ומה אנחנו קראנו עד עכשיו? השליחים הפיצו את שם האדון אחרי שנתבלו ברוח. מי שזוכר, בהתחלה אסרו אותם, ואז מלאך אלוהים שחרר אותם, והם המשיכו בעוצמה למלא את הקריאה של ישוע עבורם. ואז שוב תפסו אותם, הביאו אותם לסנהדרין, והכהן הגדול בכבודו ועצמו כועס וגוער בהם, איך אתם מעיזים להפיץ את שם ישוע? היה רצון לחלק לא קטן, מי שזוכר, מאנשי הסנהדרין, מה לעשות לשליחים? הם זוכרים? פשוט להרוג אותם. להרוג אותם. ואז קם אחד הרבנים, מי שזוכר, וסינגר אליהם, שלא תימצאו נלחמים נגד האלוהים, לא תיארתי את כל זה במצגת. בשורה התחתונה, מה החליטו לעשות? להקוד אותם בשוטים. אז אנחנו קוראים בעשר שניות, עיקרו אותם בשוטים. מי שלא יודע, הקעת שוטים כרוך בכאבים מאוד חזקים בגופו של המכה, מאוד חזקים. אומר שאחרי הלקאה כזאת, החלק שהולקה שתה דם, אין לי ספק. זה לא ליטופים, זה מלכות. ובתקופה היה מקובל לתת, מי שזוכר, 40 חסר אחד, שחלילה אדם לא ימות מהמכות. אנשים יכלו למות רק מהמכות שהם קיבלו. אז זה כרוך בכאבי תופת בחינה פיזית, ולא פחות מכך, השפלה שאין למעלה מנו, תופסים אותך, קושרים אותך ומצליפים לך כמו איזה פושע. איזה תחושה של השפלה, של חידלום חש בן אדם כזה. בואו נראה מה התגובה של השליחים אחרי שהם עברו את החוויה הקשה הזאת. ויצאו שמחים מלפני הסנהדרין על כי זכו לשאת על שמו כלימה, ולא חדלו כל היום ללמד במקדש ובבתים ולבשר את בשורת ישוע. אנשים להם הוקו באכזריות, הושפלו. אני בטוח שבנפשם הם הרגישו קושי לא קל. תבינו, כשאדם מרגיש כאבי תופת, הוא מרגיש אותם, הוא לא נהנה. אני אדם שקצת ידעתי מה זה כאבים בך, תאמינו לי, כשהגוף סובל כאבים עזים, זה קשה. הגוף מתייסר. מי שיש לו, אין לו ניסיון, אז הוא לא מכיר את זה. כאבים חזקים באמת גורמים לבן אדם להזיל דמעות של כאב, ואני לא מגזים. מה קרה לשליחים? גם הכאב וגם ההשפלה שהם עברו לא מנעו מהם את השמחה הרוחנית שפרצה מהם, בגלל שהם היו נאמנים לאדון ישוע. והם שמחו שהיה להם את הזכות לשאת כלימה, בושה, חרפה על שם האדון. איזה תגובה נפלאה של אנשי אלוהים. למה אנחנו לומדים וקוראים את זה? זה מה שצריך להפעיל את החיים של כל אחד מאיתנו. זה מה שצריך להפעיל. דווקא בקושי, נתתי מקודם את הדוגמה של איזה בוס שצועק ומשפיל. זה לא נעים. מי שיגיד שהוא נהנה, שיורדים עליו, שצורכים עליו, שמשפילים אותו, הוא יגיד, אני אגיד שהוא שקרן. אף אדם לא יכול להיות, ליהנות כשהוא עובר השפלה אמיתית. כשהשמחה של ישוע בקרבנו, זה קורה. אני יכול לתת לכם עדות קצרה ביותר, דברים שאני חוויתי, רק דוגמה קטנה. כשאיבדתי תפקיד מסוים במקום העבודה שלי, אז אנשים מסוים קינו בי. אני מבחינתם קפצתי, מי שמכיר את המושגים בצבא, מרבת, מבחינתם, אני לא מגזים, לתת אלוף. ככה זה מקובל. כדי לקבל את התפקיד שלי, אני רוצה לעבוד סדרה של המון 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 עבודות, משימות, שבכלל יציעו לו תפקיד כזה. ואלוהים החליט שאני אקבל את התפקיד הזה. לא, אני גם לא ביקשתי אותו, פשוט הציעו לי אותו. וחלק מהם, ייחוד המנהלים הנוספים, התמלאו קנאה שאתם לא קולטים אותה. אני במשך שנה וחצי, שנתיים, הרגשתי שאני מוקף באנשים שהעיניים שלהם יוצאות מאחורים בגלל קנאה, ואני לא מגזים, דברים שלא דיברתי עליהם, אני חוויתי אותם. ויום אחד, מישהי שם פתחה את הפה עליי, אני אומר לכם, ללא שום סיבה, ואם אתה עושה משהו קטן, אתה אומר, הגזימו בתגובה, כלום, משום סיבה. אני פשוט שדקתי. וזה נעשה גם בפרס לפני הרבה אנשים שכביכול הייתי ממונה עליהם. אני זוכר שחזרתי לחדר וקרה לי דבר נורא מעניין. התחלתי לבכות, אני עלול לבכות גם עכשיו, משמחה. הרגשתי באותו רגע אלבון, באמת לא נעים. מישהו יורד אליך, אין לו שום סיבה, תאמינו לי. אני שתקתי, וכשאני מגיע לחדר, הדמעות יורדות, לא של כאב, של שמחה. זאת השמחה שעליה מדבר האדון, שמחה רוחנית. היכולת להגיב ברגעים קשים, משפילים, כואבים לחלק מסוים בנו, ואנחנו יש את היכולת הפלאית להגיב כבנים ובנות של אבינו שבשמיים. אנחנו בנושא השמחה, כמה מילים על שמחת ישוע. כתוב שוישובו השדים בשמחה ויאמרו, אדוננו, גם השדים נכנעים תחתנו בשמחה. ויאמר עליהם, ראיתי את השטן נופל כברק מן השמיים, הנה השלטתי אתכם מדרוך על נחשים ועקרבים ועל כל גבורת האויב, וכל דבר לא יזיק לכם. אך בזאת אל תשמחו אשר נכנעים תחתיכם ארוחות, כי אם שמחו על אשר נכתבו שמותיכם בשמיים. השבעים שישוע שלח חוזרים אליהם מלא התרגשות. אפילו השדים שבאים בכוח השטן, שר העולם הזה, מלך העולם הזה, הם נכנעים בפנינו, הם מלא התרגשות, מספרים את זה לישוע בהתלהבות. ישוע מרגיע אותם, מה הוא אומר להם? לא על זה תסמכו. ישוע מלמד אותנו על מה עלינו לסמוך. אני הזכרתי שאנשים בעולם הזה שמחים מהמון דברים בגלל שהנפש שלהם נהנית ולו לשעה קלה. השמחה האמיתית שלנו, של מאמין, שנולד מלמעלה, מקורה בביטחון המושלם שהשם שלו, כפי שאומר אדון, נכתב בשמיים. שהשם שלו נכתב בספר החיים. נזכור שכל מה שאנחנו עוברים בעולם הזה, הנעים והקל והמוצלח והמבורך, וגם הקשיים מסוגיהם השונים, הכל, הכל, הכל חולף. באמת חולף, נגמר, כלא היה. רק שאלה אחת נשאלת. מה יקרה איתנו בנצח? זה כל כך ברור לי. זה מה שמעסיק אותנו כבני אנוש. מה יהיה איתנו בנצח? זה באמת דבר שבגינו ראוי לשמוח. שמחה אמיתית, שמחה שלמה. שאלוהים מצא אותנו ראויים לכתוב את השמות שלנו בספר. ומכאן אני רוצה לעבור לנושא האחרון לערב, שלמעשה כרוך בד בבד עם נושא השמחה הרוחנית, הישועה, זה ביטחון הישועה. אנחנו קוראים בשביעה לקוריתים פרק א' פסוק 22, הוא גם חתמן, מי זה הוא? אלוהים חתם אותנו, ואת רוחו נתן בליבנו לערבון. אז אחד הדברים שעושה אבינו שבשמיים, הוא נותן לנו את הרוח, והרוח שהוא נותן לנו הוא הערבון. אם אתם רוצים, הוא ההוכחה שהשם שלנו נכתב בשמיים ונחתם על ידי הרוח. הנוכחות של הרוח בנו זה הביטחון. תראו, אני מתכוון לכל מילה שאני אומר. לא משום שזה כתוב, אנחנו מגשים את הביטחון. בגלל שרוחו בנו. זה המקור, הוודאי לביטחון. ולכן אלוהים דואג לתן לנו את הערבון, לחזק אותנו, לעודד אותנו. נוכחותו בנו. זה חד משמעי. ופסוק נוסף שכולנו מכירים באפסים א', ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שומעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם, ואשר בו כשאמרתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה, רוח הקודש, כי זה ערבון ירושתנו. נשים לב שוב אותה אמת, נחתמנו על ידי רוח הקודש, והוא ניתן לנו, והוא העדות, הוא הערבון, שאנחנו נזכה לרשת, לרשת את המלכות. זה לא משהו תיאורטי, זה לא פנטזיה, אנחנו יודעים שנירש. אנחנו מכוונים את כל מה שאנחנו עושים ולא עושים למטרה הזאת, לרשת את המלכות. והאדון נאמן, כשהוא נותן לנו את רוחו, לתת לנו את הביטחון המוחלט, שהשם שלנו רשום עם חתימה, ואנחנו יודעים שנושענו, בביטחון מוחלט. וכשיודעים שנושענו, אנחנו יודעים שבאותו רגע שהאדון ייקח אותנו ייקח את אוהביו, אנחנו נימנה עליהם. אנחנו בטוחים, אנחנו לא מאמינים, אנחנו יודעים. הוא קיים בנו. הוא לא ישאיר אותנו יתומים. ואז אני מעלה את השאלה. האם בעקבות התבילה ברוח, הישועה שלנו מובטחת? אגב, הפסוקים שאני העליתי כאן מצוטטים על ידי הרבה מאמינים. ואני שוב חוזר על השאלה, האם בעקבות מה שקראנו כעת, יש לנו את הרוח בנו, הוא הערבון, האם זה אומר שבעקבות זה שנולדנו מלמעלה וזכינו לקבל את נוחות הרוח בנו, האם זה אומר שהישועה שלנו מובטחת? אני כתב את המשפט הבא. ישועתנו מובטחת כל זמן, שימו לב, שאנחנו חיים בקדושה וראויים לנוכחות של רוח הקודש בקרבנו. אנחנו הדגשנו שאלוהים נותן לנו את הרוח, תובל אותנו ברוח. וההיכל שלנו, כדי להכיל את הרוח, מה הוא צריך להיות? מה הוא צריך להיות האחד שלנו? קדוש. תראו, אחד הדברים שאלוהים לא יכול לסבול, והוא לא יסבול, זה טומאה. מי שחושב שאפשר להטל באלוהים, אז לכל היותר הוא מרמה את נפשו. אלוהים וטומאה, אני אומר לכם, לא הולך ביחד. אנחנו יכולים לחשוב מה שאנחנו רוצים, להמציא כל מיני מחשבות גבוהות, זה לא יעזור לנו. אלוהים במהותו הוא קדוש, הוא לא מסוגל להתחבר לתם, הוא לא יכול. כל זמן שאנחנו מאמינים בו ומתהלכים בקדושה ועושים את חלקנו בתהליך הקדושה, הוא כמובן משלים בצורה פלאית. והייתי אומר שרוב הגדילה הרוחנית שלנו זה בגבורת אלוהים, לא בכוח שלנו, אני מסכים. אבל גם לנו יש חלק. גם לנו יש חלק. וגם אם החלק שלנו יחסית קטן, זה 100% שאנחנו יכולים וצריכים לעשות. אין מה לעשות. מאמין שאת החלק שלו הוא לא עושה. אני אומר לכם, הישועה שלו לא מובטחת. כל זמן שהוא עושה את חלקו, משתדל, מתאמץ, וגם נכשל, נכון. מאמין שיגיד לי שהוא לא נכשל לחלוטין, אני אומר לו, תהיה בריא, נתראה בהזדמנות אחרת. אין מאמין שלא נכשל. אנחנו מדברים על איזה כישלונות מטורפים, חלילה, אבל כולנו נכשלים. על מילה בטלה שיצאה מהפה אנחנו נכשלים. על מה אנחנו מדברים? על כל דבר הכי קטן שלא מדקים, זה כבר סוג של כישלון. וכשאנחנו מזהים טעות, כישלון, אלוהים תרחם עליי, תסלח לי, מתוודים על החטא, ויש לנו את כל הביטחון שאלוהים סולח. זה האמונה שלנו. אבל אם חס וחלילה, חס וחלילה, מאמין מתחיל לסתות, מתחיל להידרדר, מתחיל לסגת, ומרשה שחטאים מאוד חמורים, מה שאנחנו מגדירים חטאים למוות, יחדרו לחיים שלו, הוא יגיד לעצמו, אני קראתי בברית חדשה שהישועה שלי מובטחת, הרי קיבלתי מהרוח, נחתמתי ידי הרוח, זה חתימה, מי יפר את החתימה הזאת? רוח הקודש חתם אותי בספר החיים. והוא ימשיך, ימשיך להגיד לעצמו 1,000 פעם ביום, אני נושא. אני לא מתווכח עם מאמין כזה. הצדקה של אלוהים אומרת שאדם שחי בטומאת החטא כדרך חיים ולא מתמודד, יושלח לאש הגיהנום הנצחית, מי שעוד לא הבין. וגם הוא מתחיל מצוין וטוב, והרגיש את ביטחון הישועה, וזה יכול להיות. אם חס וחלילה, חס ושלום, הוא מתחיל להתרחק, הוא עלול במקרים קיצוניים לאבד את ישועתו. ושמי שמסביר את האמת יותר טוב ממני זה ישוע אדון. ישוע אדון אומר בחזון יוחנן ג' 5, המנצח ילבש בגדים לבנים ולא ימחה את שמו מספר החיים, ועודה שמו לפני אבי ולפני מלאכיו. שים לב שהמשפט מתחיל במילה המנצח. מי זה המנצח? מי שסיים את המרוצה. אני כל פעם לקרוא בתימותוס על פולוס השליח שאומר, ברוב ימיו את האמונה שמרתי, את המרוצה השלמתי, ואתה שמור לי כתר החיים. אומר את אדם שהוא ממש בסוף, בגמר, יש לו את כל הזכות לדעת שהוא ניצח, הוא בסוף. אבל כל אחד מאיתנו עדיין לא בסוף. עכשיו, אני רוצה רק לסיים במשפט וחצי. תראו, ישנם מאמינים, מה הם טוענים? שאם אנחנו מבינים באיזשהו מובן שהישועה שלנו מותנית באיזשהו אופן בצורת החיים שלנו, זה אמור להדיר שינה מהעיניים שלנו. אני שמעתי את הטיעון הזה מלא מעט מאמינים. עצם העובדה שישועתך הנצחית תלויה באיזושהי דרך בצורת החיים שלך, אתה אמור לישון לא טוב בלילה. אני אגלה לכם סוד, אני ישן כמו תינוק בן שנה, תאמינו לי. מי שחושב שלא היא מחפש אותנו בפינה כדי להכשיל אותנו ולהפיל אותנו ולהשליך אותנו, הוא לא יודע מה האמונה שלנו. הוא לא יודע מה האמונה שלנו. אלוהים נאמן לתמוך ולעזור ולעודד, וגם שאנחנו נכשלים פעם ופעמיים ושלוש ומאה ואלף, ומי מאיתנו לא נכשל במהלך אלפי פעמים, שיקום אחד ויגידו שהוא לא נכשל. כל זמן שאנחנו משתדלים ומתאמצים, נוכל לישון כמו תינוקות בני שנה, ונחוש את חדוות הישועה ואת הביטחון, למרות שבאופן עקרוני אנחנו יודעים שאם חס וחלילה נתרחק, זה יהיה לרעתנו, אני מסכים. אבל ממה יש לפחד? אדם שעשרות שנים, זה החיים שלו. זה לא דיבורים, זה החיים שלו. הוא יקום יום אחד והוא ישתגע. פתאום הוא ייפול איזה מלכון ארציות מטורף כדי לחשוב את זה. ובזה אני מסכם. הישועה וביטחון הישועה זה אחד התחושות החזקות ביותר שעלינו לחוש, ועלינו להמשיך ולעמול על ישועתנו בשמחה, בחדווה, בסיפוק, בהתלהבות, ללא שום חשש, ולעמוד על המשמר. לעמוד על המשמר. אם חז וחלם מישהו מאיתנו מגלה ולו התרחקות ולו הקטנה ביותר מהכיוון, מיד לעצור, מיד לתקן, מיד להתוודות, אלוהים תעזור לי להתיישב. ואם כך מתנהלים החיים שלנו בעולם הזה, השמחה שישוע ייתן לנו כבר בעולם הזה תבוא לידי ביטוי בדמעות של עושר, ואנחנו יום אחד נוכל למלוך איתו במלכותו.